גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
הכל התחיל עם הסרטון הזה שפרסמה ציפי שביט, האזינו.
שבוע קראתי את זה עם הנכד שלי, המתוק דניאל. ספר כל כך מקסים וכל כך מחמם לב על ג'אז. ילדה טרנסית שמסבירה לכולם כמה צריך לאהוב את כולם, לחבק את כולם, כמה לכולם מגיע הכי טוב בעולם, כי אנחנו שווים כולנו, וזה חיים של כולנו. יאללה, אני ג'אז.
כן, ציפי שביט מצולמת בבית שלה, אוחזת ביד בעותק הספר אני ג'אז. בלב הספר ג'אז ילדה, שהדבר שהיא הכי אוהבת בעולם זה בנות ים. היא גם אוהבת להעמיד פנים שהיא זמרת מפורסמת, ושתי החברות שלה הן אמילי ואמי. אבל היא לא בדיוק כמותן, כך נאמר בספר. יש לה נשמה של בת, אבל גוף של בן. קוראים לזה טרנסג'נדרית, ככה נולדתי. היא קוראים כותבת בספר. הקידום הזה של ציפי שביט את הספר עורר ומעורר תגובות קשות ברשתות. אני לא זוכר כאלה תגובות שאהובת הציבור ציפי שביט מקבלת בכלל בכל השנים שהיא נמצאת חלק מרכזי ב-DNA התרבותי שלנו כאן בישראל. בין התגובות, ובאמת ליקטתי עבורכן מאזינות ומאזינים את הדברים העדינים יותר, בכל זאת אנחנו בתוכנית תרבות, את עוזרת לקדם בלבול בין המינים, אוי לנו אם גם זקני הדור נפלו, תפסיקו להוות את המציאות, אסון, 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 למה להחדיר את זה לילדים ולשתול להם בתת מודע, או סתם מטומטמת. האם יש מקום לעני ג'אז בבתי הספר ובגנים? האם זה לא מוקדם מדי? נשאל. נאמר שלום לשרית בן שימול, אמא לילד טרנס, עוסקת בייעוץ למשפחות המתמודדות עם תהליכי יציאה מהארון של הילדים. בוקר טוב שרית.
בוקר טוב גואל.
נברך לשלום גם את יעל רשלין, פעילה טרנסית שנמצאת לצידך. שלום יעל.
היי, בוקר טוב.
שרית, בת כמה הילדה בספר?
הילדה בספר, לדעתי זה נכתב סביב גילאי 6, אני לא חושבת שזה מובהק.
זה לא מובהק, זה לא כתוב, וגם מהציורים לא מאוד ברור, גם אני לא הבנתי כשקראתי.
נכון, כי אין פה איזה משהו שהוא חד משמעי, אני חושבת שזה היה כל הרעיון. ולדבר פשוט על ילדה מאוד מאוד צעירה. בגילאים הצעירים, זה סביב גן, פריסקול.
קודם כל, זה חשוב לשים רגע מספר לדבר עצמו, כיוון שיותר מדי דברים התנהלו ברשתות החברתיות ב-48 השעות האחרונות, דובר אפילו על גיל שנתיים. כן, בוודאי שלא מדובר על הגיל הזה. ובכל זאת, גיל 6 לשיטתך שרית, זה לא גיל מוקדם מדי בכלל להעלות את זה על השולחן?
השאלה שאתה מעלה היא שאלה קודם כל מאוד לגיטימית, ואני חייבת להגיד שאני שומעת את זה כמעט כל יום. כי זה משהו שנראה לנו מאוד מאוד צעיר. איך זה יכול להיות? הרי מה הסיבה שאנחנו שואלים את זה אם גיל 6 זה לא גיל צעיר? כי אנחנו חושבים שבגיל 6 אין הבנה בכלל של הדבר הזה. נכון?
אנחנו בוודאי.
מה יש לדבר בגיל 6 על חוסר התאמה מגדרי? אז אני רוצה להגיד לך שחוסר התאמה מגדרי, כן, עשוי להתעורר כבר מגילאי שנתיים, ואני אסביר גם מה הסיבה. העניין של התאמה מגדרית, הרי כולנו נולדים כזכרים ונקבות, בסדר? ההבנה, אם אני בן או בת, ההבנה המגדרית שלאיזה מגדר אני משתייכת, זה משהו שמתעורר מהרגע שאנחנו מתחילים בכלל לתפוס בעולם שיש בנים ויש בנות. כי באמת עד שנתיים זה לא באמת כזה משמעותי.
לא, אני מבין, אני באמת, שרית, אני מבין את כל הדברים האלה, ואני משוכנע שגם כל המאזינות והמאזינים שלנו מבינים את הדברים האלה.
אני לא בטוחה.
אבל האם זה לא באזורי, כשאני אהיה גדול אני אהיה קבאי, כשאני אהיה גדול אני אהיה שוטר?
או, שאלה מצוינת. הפער בין זה לבין הזהות המגדרית, כי שהדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אני אהיה קבעי, אני רוצה להיות זמרת, אני בא לי לא יודעת להיות בת ים, זה דברים שהם חולפים, זה דברים שהם באותו רגע נורא נחמד.
וזה לא יכול לחלוף?
למשהו, זה יכול לחלוף, רק שהמחיר שאנחנו נשלם על זה שלא ניתן לילדים האלה להביא לידי ביטוי את הזהות שלהם, הוא מחיר הרבה יותר כבד. זה הדבר שרגע צריך להבין. אף ילד לא חושב שזה יהיה מגניב, להיות בן בגוף של בת. המשחקים של אני בן או אני בת, או להתחפש, או פינת תחפושת שיש בכל גן ילדים, זה דברים שכולם משחקים,
לא, ואף אחד לא, לא לוקח לא, את זה. לא, 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 שרית, לא. אני, למה אני לא מקבל את מה שאת אומרת? כיוון שאני חושב שמונחי המגניב או לא מגניב, אלה מונחים שקיימים אצלך ואצלי כאנשים בוגרים. אני לא חושב שילדים בגיל 6 בכלל חיים תחת הכותרות האלה.
נכון, זה בדיוק העניין. ולכן, אם ילד בגיל 6 בא ואומר, אני מרגיש בן, למרות שנולדתי כבת, קודם כל צריך להבין שזאת סיטואציה שיכולה להתקיים. זה הדבר הראשון, רגע לתת לזה מקום ולא לפסול את זה על הסף. אף אחד לא מדרבן את הילדים האלה, יש איזשהו פחד שאם אנחנו נדבר אז הם יהפכו להיות כאלה. לא, אם אנחנו נדבר אף אחד לא יגיד, אוקיי, אז אני רוצה להיות בן או אני רוצה להיות בת. ברגע שאנחנו שמים את זה על השולחן, אנחנו נותנים לזה מקום בתודעה שלנו, ואנחנו מאפשרים לילדים האלה את הגילוי.
והתודעה היא כפולה, צריך לומר. נכון, שרית, לא רק עבור הילדים שאולי מבינים שבתוכם יש משהו אחר, אלא גם עבור האחרים שאין בתוכם משהו אחר, לקבל את אלה שיש להם במקום אחר.
בוודאי, כי אני צריך להבין שיכול להיות שהחבר שלי לגן, לכיתה, לבית הספר, הוא מרגיש אחרת ממה שמצופה ממנו, ואני צריך ללמוד לתת לזה מקום, ולהכיל את זה ולא לנסות לפסול את זה, כי המחיר של לפסול ולמחוק את הזהות המגדרית זה מחירים כבדים מנסו, שאחרי זה הילדים האלה הם גוררים את זה לאורך שנים.
אוקיי, אז בואי נעצור רגע ברשותך, שרית. במובן אישי, הילד הטרנסית שלך, הילדה הטרנסית שלך, אני מתנצל מראש אם אני אתאה, אתם תסלחו לי.
כן. יש לי בן, הוא נולד כנקבה, הוא מזדהה כבן, ולכן הוא הבן שלי.
מתי הבן שלך, כשדיברתם, אמר לך, כבר אז ידעתי?
הבן שלי התחיל לדבר על הזהות המגדרית שלו סביב גיל 16 וחצי.
מתי הוא ידע ולא עז לו להוציא את זה מהפה? זה מה שאני שואל.
זה בעצם היה מגיל 6-7 כבר היה נוכח. בגיל 9 כבר המילים נאמרו, רק אף אחד לא שייך את זה.
איזה מילים, מה לא הבנתם? איזה מילים שמעתם ולא תרגמתם לעצמכם?
אני מרגיש בן בגוף של בת. זה משהו שמשפט שנאמר לאחיינית שלי, והיא אפילו לא נתנה על זה את הדעת יותר מדי. ואף אחד בכלל לא לקח בחשבון שזאת אופציה. עכשיו, אני אומרת את זה כאישה סיסג'נדרית, הטרונורמטיבית, שאשכרה לא ידעתי על זה.
חצי מהמילים שאמרת עכשיו אף אחד לא הבין, כן? את יודעת.
אז אני אסביר. אז אני סיסג'נדרית, זה אומר שהמין הביולוגי שלי תואם למגדר שלי, כלומר נולדתי כנקבה ואני מזדהה כאישה. זו סיסג'נדריות. שטרנסג'נדריות זה אנשים שנולדים במין ביולוגי מסוים, אבל הם מזדהים במגדר האחר. והטרונורמטיביות, זה אומר שאני אישה
נמשכת לגברים. את מבינה, שרית, שכל הדברים שאמרת עכשיו, לא אמרתי שלא מבינים אותם, כי באמת לא מבינים אותם, אלא כמובן שאני מבין את כל אחד מהדברים שאמרת, אבל השיח בעיניי, השיח הכל כך מקצועי הזה, שמקבל דברים בצורה כל כך ברורה מעליה, נדמה לי שזה השיח שמרחיק את האנשים מיצירה חשובה כמו אני ג'אז.
אבל השיח הזה, הדברים האלה הם לא ברורים מאליהם. אתה חושב שאני לפני 5 שנים או 6 שנים ידעתי להבין חצי ממה שאני אומרת עכשיו? לא. אבל אני ידעתי להגיד אני לא יודעת. והלכתי ללמוד, והלכתי לשאול, והלכתי להתעניין. לא באתי ואמרתי אין דבר כזה.
ואם באה אלייך, אם באה אלייך גברת כהן מהגן, שבו אני ג'אז עכשיו נמצא על המדף ואומרת לך, לא רוצה ללמוד, לא רוצה שהבן או הבת שלי בכלל ידברו במונחים כאלה או יכירו.
אני אשאל אותה מה הסיבה שהיא לא רוצה. מה החשש הכי גדול? Worst case scenario, מה יקרה? מה יקרה אם עכשיו יש שיח על העובדה הזאת שיש גיוון מגדרי, שיכול להיות שיש ילדים שנולדו כבנים והם מרגישים בנות, או יש בנות שמרגישות כבנים. מה יקרה אם נדבר על הדבר הזה? הרי מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות? בטח ובטח בגילאים צעירים. בוא נעשה רגע סדר. בגיל צעיר אף אחד לא עושה שום דבר.
זה קצת מזכיר לי את עולמות, ואני כמובן לא צריך לשלוח לי מכתבים. אני מערבב דבר, מין שממינו וכו' וכו' וכו'. זה מזכיר לי בדיוק משפטים של מה יקרה אם נלמד קצת תורה? מה יקרה אם נלמד קצת הלכה? מה יקרה אם קצת יידישקייט? מה מפריע?
אתה יודע מה ההבדל? שפה מדובר בחיי אדם. שכשאנחנו לא מבינים מה עובר לילדים האלה, ואת המצוקות שהם עלולים להיקלע אליהם, יש פה מחיר של חיי אדם. יש פה ילדים שמסתובבים אחר כך עם מצוקות ועם חריטות בנפש לכל החיים שלהם, כי כל החיים שלהם הם ניסו להיות משהו שהם לא. והם כל כך פוחדים מהסביבה. וזה לא רק שהילדים מפחדים מהסביבה, זה גם ההורים מפחדים מהסביבה. תחשוב על שיח כזה שכרגע מתנהל, ועל דיבור כזה שכרגע יש, ועליהום כזה שיש על ציפי שביט לצורך העניין, וזה רק מקרה אחד, כל שני בחמישי תעש משהו אחר שקורה. עכשיו תדמיין, אחד, אותו ילד שחווה מה שהוא חווה, הוא ימות מפחד.
לא, בוודאי, תשמעי, בתור מי שנולד כגבר הומו בשנות ה-80 וה-90 של ישראל, אני לא צריך, לא צריך את הדוגמאות שאת נותנת, זה ברור, זה ברור מאליו.
גם ההורים אבל מפחדים, אבל גם ההורים מפחדים, אנחנו מעוררים אימה אצל ההורים, כי אנחנו אומרים להם, משהו בסדר, אתם חייבים להסתיר, אוי ובוי.
אוקיי, אוקיי, עוד רגע נדבר על המקום שלך, כי אם נשים נקודה, ברשותך, עבור אלייך יעל, כאמור, יעל רשלין, פעילה טרנסית דתייה, שלום לך יעל.
היי, בוקר טוב.
מה היה קורה אם הספר הזה היה קיים אי אז, כשאת היית בגן ובבית הספר?
זה היה משנה את החיים שלי. זה היה לגמרי משנה את החיים שלי. זה היה כאילו גורם לי להרגיש פחות בושה. זה היה מונע מצבים מאוד מאוד, מאוד קשים שעברתי בילדות שלי, כי ממש ממש היה קשה לי להבין שאני טרנסית.
מתי ידעת, יעל? מתי ידעת לתת לזה מילים? אפילו לא כותרת, רק...
בגיל שלוש. אני כבר ידעתי שאני טרנסית. זה היה ברגע שבו ישבתי ושיחקתי, לקחתי ערימה ענקית של כל הנעליים של אבא שלי ואמא שלי, ואם הייתי מוציאה את כל הנעליים של אמא שלי כשאני לא מסתכלת, אז אני בת ולא בן. ברמה הזאת. בנקודה הזאת ידעתי שמשהו בי לא תקין.
תקין, תקין, אוקיי.
כן, כן, כאילו, אני חשבתי בזמן שזה לא תקין, אבל כן, זה לגמרי תקין. אבל הרגשתי רע, הרגשתי זוועה, הרגשתי כי אנשים גם הרגישו את זה עליי. זאת אומרת, אני כל מערכת, כל סביבה שבה הייתי, אנשים לא הפסיקו לנצל את זה, שהייתי כל כך הרבה רגישה, כל כך הרבה פגועה, הייתי כל כך הרבה מופנמת. כל כך פחדתי ליצור קשרים עם אנשים, פחדתי לדבר עם אנשים. אני אגיד את זה עצמי כך, כאילו, גדלתי בשנות ה-80, אם הייתי מסתכלת בטלוויזיה או בחדשות, הייתי נתקלת בבאפלו ביל משתיקת הכבשים, שהוא רוצח סדרתי שלובש עורות של נשים. הייתי נתקלת בדמות של, איך קוראים לזה, באייס ונטורה הראשון, בדמות מי ששחקה את מוניקה בחברים, שחקה שם אישה טרנסית, שכאילו בסוף הסרט, כאילו כמו שהיא ביחה מסוימת ש...
הטלוויזיה והקולנוע תמיד העמידה אותנו ללאג, זה אנחנו יודעים לאורך כל ההיסטוריה של האודיו ויזואל.
זה היה הרול מודל שלי, אוקיי? כשאני חשבתי שאני טרנסית, אלה היו האנשים שהיו שם בחוץ, ואמרו, אוקיי, הטרנסית זה מה שאת. לא היה אף אחד שבא ויגידי, ההרגשה שלך היא לגיטימית.
אבל אני אשאל את זה בצורה הכי עדינה שאני מסוגל לשאול, וזה גם אפרופו הדברים שאת אומרת, והדברים שאמרה שרית בן שימול קודם. היא השתמשה במילים, עשוי להתעורר. ואותך אני שואל, כמה יעל רשלין יש היום בגנים ובבתי הספר?
הרבה. יש. זה קיים.
אתה רוצה שאני אתן לך סטטיסטיקות?
אני לא בטוח.
אוקיי.
עכשיו, זה לא משנה. זה לא שאנחנו מכניסים את הספר הזה לחומרי הלימוד, ואנחנו מכריחים אנשים לבוא ולהכניס את זה לבתי הספר. זה לא. הספר קיים, הספר הוא אופציה. יש גנים שיבחרו לקחת את זה, ישימו את זה בספרייה, יספרו את זה לילדים, ויגידו להם, כן, יש דמויות שהן טרנסיות. מה העניין? אני רוצה להבין. לא, באמת, אני רוצה להבין. קראתי את כל התגובות, קראתי את כל
הבהלה
והטרללם. לא, אני רוצה להבין, כי הוא באמת. מה הבעיה? אז הספר הזה יהיה בין אוצר הספרים. אני לא ראיתי כאלה תגובות כשקראנו להוציא את הספרים של חיים ולדר מהגנים ומביתי הספר. לא ראיתי אף דמות ציבורית שצעקה, והיו כמה דמויות ציבוריות רציניות, מכל מיני אמצעי תקשורת שצעקו על, 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 על כל הקמפיין הזה, שבאו וקראו, בואו ניקח את הספרים של חיים ולדר ונעיף אותם, כי זה לא, כי זה לא מציאותי להשאיר ספרים כאלה, בגנים של ילדים ובתי ספר. אבל אותם אנשים, הוי ואבוי, יש ספר שמספר על כך שיש ילדים טרנסים בעולם. אף אחד לא הוכיח את הילדים שלכם לקרוא את הספרים, אתם לא רוצים, אל תקראו את זה, אוקיי? אף אחד לא מוכיח אתכם לקרוא אותם. יש גנים מסוימים שכן, הם יבחרו לקחת את זה ועשים את זה אצלם. ציפי שביט המליצה על הספר הזה. סבבה, נוסע לכם, תמשיכו עליי עם החיים שלכם.
את מבינה, יעל, מה הופך את הרגע הזה בהיסטוריה, הרגע בו אנחנו מדברים? אנחנו רואים, נכון, יעל, בשנה, שנתיים האחרונות, שהטרנסים, הטרנסיות, הפכו באמת לדמון הגדול. אנחנו רואים את זה עם ג'יי-קיי רולינג, אנחנו רואים את זה עם הרבה מאוד אנשים, אנחנו רואים את זה בכל מיני חוקים מטורללים שמעבירים באמריקה. מה ברגע הזה משאיר דווקא אתכם בפינה?
משאיר אותנו בפינה, אולי... מה כמובן משאיר אותנו בפינה? כאילו אנחנו מדננה?
לא, מדוע דווקא בכם נכנסים כל כך בשנים האחרונות?
כי תמיד קל, הכי קל פשוט לבוא ולפגוע במגזר הכי מוחלש. תמיד קל, כי זה קורה אותו דבר עם שחורים, זה קורה אותו דבר עם היספנים, זה קורה אותו דבר עם סינים בארצות הברית. זה קורה עם כל מגזר שהוא מוחלש, שהרבה יותר קל פשוט לפגוע בו ולהמשיך ולדרוס אותו. במיוחד שיש לנו הרבה מאוד נקודות, כאילו הרבה מאוד חיתוכים, יש הרבה מאוד נשים, שחורות, טרנסיות שנפגעות ונרצחות מדי שנה, כאילו באמת, אני מדברת על מאות בארצות הברית, זה הכי קל תמיד לפגוע בנו. אנחנו פשוט המגזר הכי מוחלש, אנחנו נחשבים לשונים, למוזרים, אנחנו קוראים תיגר מוסכמות שהן חברתיות, אנחנו אומרים שיכול להיות שיש יש נערים ונערות שהם נעשה בדיוק ההפך מבחינה מגדרית, זה מפריע לאנשים.
זה בעיקר מפחיד, זה בעיקר מפחיד. תגידי לי, יעל,
איך את... לא, אני רוצה לדעת למה זה מפחיד. אמרת עכשיו מפחיד, למה זה מפחיד בדיוק?
אני חושב שהחברה, כל דבר שיוצא מהקווים שהחברה יצרה, מפחיד. כל דבר, כל מי שיוצא מהקווים.
זה לא כאילו משתייה יד שלישית. אני הולכת לשירותים שלי, אני חי את החיים שלי, אני לא מפריע לאף אחד מכם. מה בדיוק, מה הפחד מאיתנו בדיוק?
איך את
אנחנו משלטים לכם במקומות העבודה, אנחנו לוקחים לכם את העבודה, אנחנו פוגעים לכם כשמסתובבים ברחוב, לא, זה בדיוק ההפך בדרך כלל. אתם, כאילו, אני לא מדברת עליך, אני מדברת על אנשים, אתם אלה שפוגעים בנו כשאנחנו הולכים ברחוב, לא אנחנו בכם, אוקיי? אתם, אנחנו לא מהווים כאילו איום עליכם, אתם מהווים איום עלינו, עם כל הכבוד.
איך את מטווחת את ה, את ה, את ה, את ההוויה הטרנסית לילדים שלך?
יש לי ספר בבית שנקרא רד, על ספר באנגלית, שמספר על צבע שיצא מהמפעל עם תווית לא נכונה, הוא בעצם צבע כחול, הוא יצא עם תווית של צבע אדום, וכולם מצפים לנו שיתנהג כמו צבע אדום, שהיא צבע אדום, ואם מגיע צבע כחול ורוצה לצבוע איתו ביחד, אז יצא להם ירוק ביחד, והם יכולים כאילו לצבוע דשא ודורים, וזה לא קורה, ואף אחד לא מבין למה זה לא קורה, למה הוא לא מתנהג כמו כולם, למה הוא לא מתנהג כמו אדום, אולי הוא חולה, אולי תווית שלו יותר מדי ידוקה, אולי יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי לשפר לאותו צבע אדום במחוד כפולות, כדי שמצבע באדום והוא לא כאילו יעשה את הצבע המוזר הזה. עד שיקעת הסוף, כולם מבינים שבעצם הוא לא צבע אדום, הוא צבע כחול. התווית שלו פשוט הגיעה בצורה לא נכונה. וזה אולי, כרגע, עד שהספר אני ג'אז יצא, זה היה הספר שאני השתמשתי בו כל פעם כדי להסביר לילדים שלי, ואנשים שבאים חברים עם ילדים, כל אדם שהגיע ושאלתי כאילו איך לבוא ולהסביר את זה לניתנים, רד זה הדבר הראשון שעבר לי הראש, זה ספר כאילו מאוד מוכר, ספר אפשר להשיג אותו כאן בכל מקום, חבל לדעתי גם כן שהוא לא תורגם לעברית. ספר מדהים, באמת, כאילו הדרך הכי הכי טובה להסביר לילדים, יש כאילו אנשים שהם טרנסים שהם נולדו בצורה אחרת מכם.
שרית, אחזור אלייך, החוויה של ההורים שפתאום כך הם מגלים שהילד, הילדה שהם מגלים היא טרנסית, מה בעיקר את שומעת? כי מלבד היותך אימא, את גם מטפלת במשפחות אחרות, מה בעיקר את שומעת?
אני אגיד לך, זה משתנה, כאילו יש חלק שמדברים על פחד, כמו שאמרת, אחד הפחדים הכי גדולים שלנו זה בחוסר ודאות. הילד אומר להם משהו, והם אין להם מושג, אחד, מה זה אומר, שתיים, לאן זה הולך? מה יקרה?
מה יעלה בגורלו, כן.
מה יעלה בגורלו? פחד מאוד מאוד גדול, איזה עתיד יהיה לו. אני יכולה להגיד לך שזה אחד הפחדים שהיו לנו. איזה עתיד יהיה לבן שלנו.
לכם כמשפחה, כן.
בוודאי. ואני פוגשת את זה היום במשפחות שאני מלווה. איזה עתיד יהיה לו? איך יהיה לו מקום, איך אנחנו נוכל להגן עליו, הוא יהיה חשוף לכל כך הרבה אלימות, זה זירה אחת של דאגה ומהמקום הזה. יש זירה אחרת של הורים שהולכים למקום המתקרבן, איך הוא עשה לי את זה? מה, איך אני עכשיו אני אמור להתמודד עם הדבר הזה? ויש את אלה שבאים ופוסלים על הסוף, ויש גם כאלה שלא מגיעים לליווי ולא מגיעים לשיח, ואומרים, אני בכלל לא מקבל את הדבר הזה, אין חיה כזאת. אבל הילדים האלה מגיעים בעצם בסופו של דבר לאותם מקומות שאף אחד מאיתנו לא רוצה שהם יהיו בהם. ולכן, אתה אמרת משהו לפני זה כשדיברת עם יעל, שהיא שאלה אותך מה הבעיה, אז אתה אומר, אנשים מפחדים, אנשים מפחדים. אנשים מפחדים ממה שהם לא יודעים. זו בדיוק הסיבה שצריך להעלות את הנושא הזה לשיח. כי ככל שנדבר, אז בפעם הראשונה זה ישמע מוזר, בפעם השנייה זה כבר מתנגן לי באוזן, אני כבר מבין שזאת יכולה להיות אופציה. שזה משהו שיכול להתקיים, ואז אנחנו כולנו בעצם למדים בהדרגה איך להתמודד עם הדבר הזה שעד היום לא הכרתי. גם אני לא הכרתי. אני מבטיחה לך שלא היה לי מושג. ואני מחזיקה מעצמי מישהי שמבינה ויודעת ובעניינים. לא היה לי מושג מה זה טרנסג'נדריות, ובטח ובטח שלא הכרתי אף אחד באופן אישי, ובטח ובטח לא בזירה של אנשים צעירים מתחת לגיל 18. אבל ברגע שהבנתי שזה קיים, אז אני יודעת שזאת אופציה. עכשיו, הפחד הזה חייב לפוגג אותו, ואתה מפוגג אותו אך ורק עם ידיעה, עם הבנה, עם הסברה. וכשמדברים את זה, ומסבירים את זה, פתאום זה מתחיל להתנגן, ופתאום אתה
אולי באמת הלב בעניין עצמו, גם אלייך אני מפנה את זה, גם אל יעל כמובן, אולי הלב זה שתמיד על הטבקיות שלנו מקבלת אצל אנשים אחרים זרקור של מיניות ולא של הוויה. נדמה להם, כשאנחנו אומרים הומואים, לסביות וטרנסים, נדמה להם שהם עכשיו מדברים על המיניות שלנו ולא על דברים
נכון,
עמוקים
ואין
יותר.
שום קשר, אין שום קשר. זה, ולכן, אגב, זו בדיוק הסיבה שמגדר יכול להגיע לידי ביטוי כבר בגילאים 2-3, כי אין לזה שום קשר למיניות או רומנטיקה, או במי אני מתאהב, או למי אני נמשך. מגדר זה הזהות שלי עם עצמי. זה אני הולך לישון בלילה, בחושך.
אולי את זה אנחנו צריכים לפוגג, אולי את הדבר הזה, אולי את זה צריך לפוגג.
חד משמעית. ולכן, פה הבידול. אין ילדים הומואים בגיל שנתיים. כי זה לא קיים. זה לא במנגנון שלנו עדיין. המשיכה לפרטנר. מגדר הוא ביני לבין עצמי, וזה יעל תדע להעיד, זה לא קשור לאף אחד אחר. זה אני עם עצמי, איך אני מרגישה. לבד, 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 לבד. בבית שלי, מול המראה, אם אני מצליחה לעמוד מול המראה, זה מה שאני מרגישה. זהות מינית זה באמת משהו שמתפתח בגילאי ההתבגרות, ברגע שמתחילות...
וגם צריך להגיד את האמת, כן, באופן מאוד ברור, אף אחד לא הופך שום דבר לאף אחד. אף אחד בסוף לא חי חיים שהוא לא באמת רוצה לחיות איתם. מילת הסיום שלך, יעל, ברשותך. היום, אחרי הכל, 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 זה יכול היה להיות מסע קל יותר?
כן. אני כאילו מקנאת ב... נערות מנהלים טרנסים היום שעושים את הצעדים שלהם בעולם שהוא הרבה יותר פתוח, מכיל עם הרבה יותר ספרות והרבה יותר תמיכה ממה שהיה לי כשאני הייתי קטנה. באמת, הייתי בודדה ופחדתי להוציא את המילים האלה מהפה שלי, כי כל מה שראיתי מסביב זה היה פשוט כאילו רול מודלים נוראים, כאילו באמת נוראים. אני פשוט מקנאת בהם כאילו שהם יכולים להתפתח בצורה נורמלית, הם לא צריכים להתמודד עם דברים שעד היום אני מתמודדת איתם, כאילו עשיתי את התהליך בגיל מוקדם, אין מספיק. אני פשוט מקנאת, זה עולם אחר לגמרי, עולם מדהים.
אנחנו גם מקנאים, נכון? אנחנו גם שמחים עבורם. אנחנו גם שמחים עבורם. נסיים את השיחה הזו עם ציפי שביט. אתם זוכרים פעם אישרה את בר באבא. ויורם תיאר לב ללחן של נורית אירש כתב את המילים שמתאימות בול ככפפה ליד. בר באבא נולד בגינה. הוא גדל בנצים וברדים, אך בגלל שהייתה לו צורה משונה, צחקו עליו כל הילדים. מעניינים גם את זה, ירצו להוציא מגני הילדים. נודה מאוד לשתכן, שרית בן שימול ויעל רשלין, תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה, בוקר טוב.
ממש תודה.
גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9-11, רק בכאן תרבות.